בספר מסכת אבות, ואנחנו בפרק החמישי במשנה. אצלי המספור של המשנה זה המשך של משנה ג', אבל אני מבין שיש מהדורות שונות ולכן המספור של המשנה יכול להשתנות. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. מה שכתוב? מה? עליו השלום. אצלך כתוב עליו השלום? הנה, אתה רואה פה לא כתוב. זה עניין של גרסאות. יש גרסאות שכתבו עליו השלום, יש גרסאות שלא כתבו עליו השלום. על כל פנים, בין עליו השלום, בין שלא יהיה כתוב, ברור שאברהם אבינו זה פירמה, והוא נתנסה 10 ניסיונות. עצם השיבוץ של המשנה בתוך המשניות של 10, כן, ב10 מאמרות נברא העולם, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, ואחר כך 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, זה בא לרמוז משהו, שמה שמתרחש אצל אנשים מהסוג של אברהם אבינו, איננו דבר פרטי, אלא דבר שמשתלב בסדרו של עולם. הסדר הכללי של העולם בנוי מ10, ולכן גם ההתפתחות של האישיות של אברהם אבינו היא ב10. וזה מה שנאמר כאן, 10 ניסיונות להודיע חיבתו של אברהם אבינו. מה פה מודיע את החיבה? הניסיון לכאורה כבר מודיע את החיבה. אבל זה שהניסיון הוא ב10, זה מודיע את חיבתו במיוחד. כי מי שמקבל 10 ניסיונות, זה סימן שהניסיונות שלו אינם מקריים, אלא הם משולבים בהנהגה כוללת. מה? למה? כי זה מספר 10. מה שראינו, ב10 מאמרות נברא העולם, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. אם כן, 10, 10, 10, זה בא להראות שהסדר הכללי של המציאות נמדד ב10, כך שאם מצאנו ניסיונות אצל אברהם אבינו, במספר 10 זה סימן, רוצים להודיע לנו, שאברהם אבינו הוא חלק מהנהגה הכללית. ולכן, מה שקורה לו, איננו מקרי, כי אם בהשגחה. לא כל אדם זוכה שמה שקורה לו זה בהשגחה. כן? שהרי ההשגחה איננה שווה מאדם לאדם. יש אדם שמושגח יותר, יש אדם שמושגח פחות, ויש אדם שאינו מושגח כלל. אז איך נדע אם הניסיונות שעובר אברהם הם אינם אולי מקרי העולם? אפשר רוצים להרוג אותו, והוא ניצל. בסדר, אז זה אולי מטבע המציאות. מי אמר שזה חלק מן ההשגחה האלוהית העליונה? כן, מה רצית? יכולה להיות חיות בלי השגחה, כמו שאתה אומר, בצדק. כלומר, יכול להיות שהקדוש הוא מחיה, אבל הוא משגיח.
איך זה מסתדר?
איך זה מסתדר? יפה מאוד. הוא מחיה, אך לא משגיח.
אם הוא מחיה, חייב להיות איזו התמזלות, איזו ידיעה ש...
זה שהקדוש ברוך הוא, לא, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, זה כן. יש פה 3 דברים שונים, שנראה לי שכבודו מערב ביניהם. יש השגחה, יש ידיעה, ויש חיות. בסדר? הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל בשווה, כל המדרגות כולה. הקדוש ברוך הוא יודע את הכל בשווה, כל המדרגות כולה. הקדוש ברוך הוא משגיח לא בשווה, אלא לפי המדרגה. האם דברים אלה ברורים לך, אדוני?
מדוע יש שינוי בהשגחה? איך זה מקדם את האדם לקראת
שלמות? מדוע יש שינוי בהשגחה ואיך זה מקדם את האדם? פשוט מאוד. השינוי בהשגחה הוא פונקציה של השכל. ככל שהאדם משיג יותר את האמת, כך הוא יותר מושגח. אפשר היה להגיד מה שאתה אומר, אבל לא כך אמרו גדולי ישראל. גדולי ישראל, הרמב״ם במיוחד, הוא אמר, הרמב״ם, שההשגחה היא פונקציה של השכל, והוא מביא לזה ראיות מהנביאים. בסדר? כן.
הרמב״ם,
מה עם דעתו של הבעל שם טוב? נדמה לי שעסקנו בזאת. מדוע אני נוקד דווקא כדעת הרמב״ם ולא כדעת הבעל שם טוב? כי זה נוח לי כדי להסביר את המשנה. שהמשנה אומרת, בעשרה מאמרות כדי להודיע חיבתו של אברהם אבינו. אם נאמר שהכל מושגח בשווה, אז אין פה להודיע חיבתו של אברהם אבינו במספר 10. ברור? מה? כן. אז איך הבעל שם טוב יסביר את זה? התשובה מאוד, פשוטה מאוד. הוא יגיד שלהודיע חיבתו של אברהם אבינו זה לא בגלל המספר 10. אלא שהניסיונות הם כדי להודיע חיבתו. זה מה שהוא יגיד. בסדר? עכשיו צריך להבין, איך הניסיונות מודיעים חיבתו? זה אולי גם צריך לברר. כן.
זה לא
צמצום
של הבורא, להגיד שיש אנשים שמתייחס אליהם, אנשים שלא מתייחס אליהם.
האם זה לא צמצום של הבורא לומר שיש אנשים שהקדוש ברוך הוא מתייחס אליהם, ויש שהוא לא מתייחס אליהם?
זה מה שאנחנו טוענים כלפי הפילוסופים שאומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא שם למעלה, והוא לא משגיח לפרטים, הוא כל כך גדול שהוא לא משגיח לפרטים.
המשך שאלתך, הלא זה הרי טענתנו נגד הפילוסופים שאומרים שהקדוש ברוך הוא מרוב גדלותו אינו משגיח על הדברים הנמוכים, ואנחנו אומרים שאדרבה, גדולתו זה שהוא משגיח גם על הנמוך. האם הבאתי את שאלתך בצורה נכונה? יפה, אני שמח. התשובה היא כפי שכותב הרמב״ם בעצמו במורה נבוכים. מורה הנבוכים, זה שהקדוש ברוך הוא אינו משגיח על הנמוך אינו מפני שאינו יכול, אלא מפני שאינו רוצה. כפי שכותב הרמב״ם במורה נבוכים, זה שהקדוש ברוך הוא איננו משגיח על מחוסרי הדעת, זה לא מפני שמשהו מונע את זה בחוקו הוא. כי הקדוש ברוך הוא איננו משועבד לשום דבר, יכול להשגיח על הקטן כגדול, אלא מפני שאינו רוצה. מדוע אינו רוצה? כנראה, זה הרמב״ם לא הסביר, אבל כנראה שהוא מעוניין לרומם את האדם, לרומם את הבריאה כלפי הדעת. לכן יש סדר של מדרגות בהשגחה על מנת שהכל יתעלה. זה אמנם לא מפורש ברמב״ם, אבל סביר. הלאה. זה מה שאני אמרתי, לא? כן, זה מה שאמרתי. אם כן, הניסיונות הם מודיעים חיבתו של אברהם אבינו. צריך להבין מה המשמעות של ניסיון. הניסיון עניינו לצאת ידי מידת הדין. כי מידת הדין באה בטענות מדוע ישראל נבחרו יותר מכל העמים. טענה מפורסמת. מי טוען בעיקר את הטענה הזאת? היהודים. היהודים, להם קשה במיוחד עם הדבר הזה. הכיצד זה ייתכן שריבונו של עולם עושה אפליות בין הנבראים? מצד האמת הפנימית, השאלה הזאת איננה שאלה. מדוע? מפני שכשהקדוש ברוך הוא בוחר, הוא גם בורא. זה לא כמו אצל הנבראים, שאם אני למשל צריך לבחור בין שני חפצים, יש לי שני חפצים שאני צריך לבחור ביניהם. נגיד שבחרתי באחד ולא בשני. תמיד תשאל השאלה, מדוע דווקא בחרתי באחד ולא בשני? הרי יכול הייתי לבחור גם בשני. נכון? לכן כל בחירה אנושית, יש בה מידה מסוימת של אי צדק. מה שאין כן, הקדוש ברוך הוא, שהוא גם הבורא. אז הוא בורא את מי שהוא בוחר. הוא בונה אותו במדרגה הראויה. לכן זה לא שהקדוש ברוך הוא מבין כל העמים הייתה לו אפשרות בחירה או לבחור בזה או לבחור בזה, בסוף החליט על עם ישראל. אז יש מידה מסוימת של קפריזה בדבר הזה. אלא הקדוש ברוך הוא ברא את ישראל באופן הראוי. כך שבאופן יסודי השאלה איננה שאלה. אף על פי כן צריך לצאת ידי חובת מידת הדין. ולכן באים הניסיונות על ישראל, ובמיוחד על אברהם אבינו, שהוא שורש ישראל, כדי להראות שגם בדין הוא זוכה. מובן מה שאני אומר?
אפשר לשאול את העניין הזה שהוא בורא ומישהו בוחר?
האם אפשר להסביר שוב את זה שהקדוש ברוך הוא בורא את מי שהוא בוחר? כן, אפשר להסביר שוב. הרי הקדוש ברוך הוא לא רק הבוחר, כלומר זה לא שיש נתונים לפניו שכפויים עליו, אלא הקדוש ברוך הוא גם זה שבורא את הנתונים. נכון? לא הבנת, אני חוזר עוד פעם.
אל תסביר מילה במילה, כי זה לא יעזור כלום.
למה זה לא יעזור כלום?
כי אני שמעתי פעם אחת.
אז מה, איפה הנקודה שאינך מבין? אז איפה המילים שאינך מבין? כי אני אומר דברים פשוטים, רק באיזשהו שלב אתה נעצר באמצע, ונותן לי להמשיך, זה הסיבה שאתה לא מבין.
עכשיו
עזרתי בהתחלה. כן, יפה, לא, למה אני בכלל חוזר על אותם המילים שמישהו לא מבין? כדי לבדוק מהו השלב במשפט שבו האדם הפסיק להבין.
את המילים לא
הבנתי. את המילים לא הבנתי, אז בואו נסביר עוד פעם. הקדוש ברוך הוא הבורא. עד כאן זה ברור? זה מובן, נכון? עכשיו, הקדוש ברוך הוא הבוחר, זה גם מובן?
בוחר במה?
בעם ישראל למשל. הוא בוחר בין עם ישראל לבין עמי. זכות בחירה זה מושג משפטי.
אוקיי, יש לו בחירה חופשית?
ודאי. כן. ודאי שכזה זכות יש לו בחירה חופשית. יש לו בחירה חופשית אם לברוא את העולם או שלא לברוא את העולם. משהו מכריח אותו. מה?
הוא כבר בא, אם יש לו זכות בחירה חופשית ביום למשל, באיזשהו...
ודאי, נו, זה שאלה. כן. איך אתה יכול להגביל את ריבונו של עולם?
מה משמעות שזה אצלו, בחירה
רגע, אבל זה לא הנקודה עכשיו, אנחנו לא דנים עכשיו השאלה של בחירה חופשית או לא בחירה חופשית.
לא, מה זה בוחר בכלל אצלנו?
אני, לא, רגע, בוחר ב, כן, הבוחר בעמו ישראל באהבה. הקדוש ברוך הוא בוחר את עמו, כן או לא?
זה לא מבין את המושג הזה.
האם המושג הזה ידוע לך מהספרות התורנית הכללית שלך? למשל, האם אתה מכיר את הברכה אשר בחר בנו מכל העמים?
כן.
יפה. האם אתה מכיר את הברכה הבוחר בעמו ישראל באהבה? יפה, זאת אומרת שהמושגים האלה אינם זרים לך, אתה שמעת על המושג של בחירה. שהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, שעם ישראל הוא העם הנבחר. בסדר? זאת בדיוק הנקודה שאני רוצה לברר עכשיו. בסדר? עכשיו, בדרך כלל, כשאנחנו בוחרים במשהו, יש נתונים שהם כפויים לפנינו. למשל, אם אני צריך לבחור בין שני כוסות, לא אני בראתי את הכוסות. הכוסות נתונים, זה כפוי עליי. עד כאן הבנת? זאת אומרת, כשאני בוחר בדבר אחד לעומת השני, יש תמיד מידה מסוימת של שרירותיות בדבר הזה. כי יכולתי לבחור את זה כמו שיכולתי לבחור את זה. עד כאן ברור? אבל הקדוש ברוך הוא איננו בוחר בין נתונים לפניו. בגלל שהוא ברא את הנתונים. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא בורא את עם ישראל, הוא בורא אותו נבחר.
זהו, פה
את הנקודה.
אם הקדוש ברוך הוא בורא את מה שהוא בוחר, ברא גויים, וברא כל מיני דברים שהם נגד רצונו, ברא
יצר הרע, ברא שטן. כל הדברים האלה הם רצונו לפי זה. כל מה שנגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, גם זה כרצונו.
אז איך אפשר להסביר את זה? שדבר שהולך נגד רצון השם,
זה שאלה,
כל אדם.
אדוני היקר.
אדם שחוטא, זה דבר שעושה נגד רצונו.
כן, אבל זו שאלה יפה, אבל אתה שם לב שאתה יוצא מהשאלה שאנחנו דנים בה? מרוב שאתה יוצא מהשאלה שאנחנו דנים בה, לא נוכל לענות על שאלתך.
אני לא יוצא מהשאלה. כי זה פה הנקודה של הבחירה, הקדוש ברוך הוא בורא את מה שהוא בוחר, בוא, אני לא מבין את המושג. אם הוא בוחר במה שהוא בורא את מה שהוא בוחר,
לא.
זאת אומרת שכל הדברים רצונו, ודברים שנגד רצונו.
בוא, אני אסביר לך. כשאני אומר הקדוש ברוך הוא בורא את מה שהוא בוחר, הוא בורא את הנבחר, הוא בורא אותו עם התכונה הנבחרת. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא בורא את עם ישראל ובורא את הגויים, הוא לא בורא את הגויים עם פוטנציאל להיות ישראל. הוא בורא את ישראל עם הפוטנציאל להיות ישראל, ואת הגויים עם הפוטנציאל להיות גויים. כך שהבחירה, אין פה בחירה בין אפשרויות שונות. זה לא שהקדוש ברוך הוא התלבט בין הגואטמלים לבין ישראל. זה רק לדוגמה, אני מקווה שאף אחד לא נפגע פה. כן, גואטמלה זה לדוגמה, יכולתי להגיד נורווגיה או כל עם אחר. או, הקדוש ברוך הוא איננו מתלבט, האם לבחור בזה או לבחור בזה, טוב, יודע מה, נלך על ישראל. אתה מתשאל השאלה, אז למה לא בחרת בגואטמלה? אלא שריבונו של עולם ברא את ישראל באופן הראוי לבחירה. ברור? זה שונה מאשר אצל הנברא שהוא צריך לבחור.
אז הבחירה היא רק בבחירתנו.
מצד האמת זה לא בחירה, זה בריאה. זו בריאה. ברור? אז אני מסביר לך, כשאני אומר בורא את מה שהוא בוחר, אני מתכוון לומר שכשהקדוש ברוך הוא בורא את ישראל, הוא בורא אותם עם התכונה הראויה להם להיבחר.
להיבחר יקרה
על ידי מי? על ידי הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא עושה אותה עם סגולה. הוא לא, כבר, יש מראש סגולה ביצירה הישראלית. ולכן זה לא בלתי פייר, כן? לבחור בישראל. הבאת אותי? כי יש להם סגולה. כן.
איפה ישראל היו במעשה
בראשית? אז אתה יודע מה, אני אעשה משהו שאני בדרך כלל לא אוהב לעשות. זה בדילוגים. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. אז זה, אם אתה לוקח את ה... רגע, ויחולו השמיים והארץ וכל... כן, זה יוצר... אז היוד שויחולו, השין של השמיים, כן, לא, והארץ, לא.
הרוב עדיין מוכיח כלום, כל דבר אחד
זה
זה
בילום. מה?
כל דבר אחד זה שזה בילום נחמד, עדיין מוכיח
כלום. לא, יש משהו כזה נחמד, ככה, לא, זה עושה דילוג של כמה אותיות, לא, אותיות קבועות, אז לא אותה שנייה, אלא, יוצא לך ישראל בול, הנה, אתה רואה? אז לא, הוא שאל איפה זה היה במעשה בראשית, הנה, מצאתי לו.
אתה לא מצאת, אתה אמרת.
איזה כן. כן.
בראשית,
בראשית ישראל. בראשית, טוב. אבל זה לא הנקודה שלנו כאן. עכשיו, מה שאני רוצה להסביר, שהניסיונות שבאים על ישראל, זה כדי לצאת ידי חובת מידת הדין. כן, יש למשל, בניסיון העשירי, דהיינו, עקדת יצחק נאמר, והאלוהים, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. מה זה הדברים האלה? יש כמה דעות בחז"ל. אחת הדעות, הדברים אחרי הדברים של ישמעאל. טוב, לא קשור לשיעור, מכילה מהרב, אבל האם אפשר לקבל את האימייל של הרב כדי לשאול שאלות אחרי שצופים בשיעור בארכיון? תשובה, שתי אפשרויות. א', אתה יכול לשלוח את השאלות למכון מאיר. ב', אתה יכול גם לקחת את המייל שלי, oury.chrki@strudel.gmail.com. בסדר?
מה הפתק?
הרב, אפשר שהשיעור יהיה לעילוי נשמת הרב שפירא? אפשר. שיהיה לעילוי נשמת הרב שפירא. זכותו להגן עלינו אמן. השתפח שיר. טוב, בקיצור, בגלל שאנחנו מדברים על אברהם, זה שמו, כן, הרב אברהם שפירא, זה בסדר. טוב, אז על כל פנים, כתוב, והאלוהים נישא את אברהם, אחר הדברים האלה. אז הדברים, אמרו חז"ל, הדברים של ישמעאל. מה היו דבריו של ישמעאל? שיצחק בא לישמעאל ואמר לו, לא, סליחה, שישמעאל אמר ליצחק, אתה נימולת בגיל 8 ימים. 8 ימים זה כלום. לא יכולת לעשות כלום נגד זה. אני יכולתי להתנגד, הייתי בן 13, ואף על פי כן, הסכמתי לברית. אם כן, אני גדול ממך. זה הטענה. ענה לו יצחק, באיבר אחד אתה בא נגדי? אם הקדוש ברוך הוא היה דורש ממני להקריב את כל כולי, הייתי עושה את זה. והיה אחר הדברים האלה, והאלוהים נשא את אברהם. כן, אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, בוא נבדוק. פתח פיו, זה אין כאן. זאת אומרת, אחרי הדברים האלה, והאלוהים נשא את אברהם, הדברים האלה של יצחק. זאת אומרת שיש פה בדיקה. אתה אומר שאתה ישראל, שאתה עם ישראל, שאתה העם הסגולה. אתה יודע מה זה אומר? מה זה עלול לדרוש ממך? כן, אני יודע. טוב, אז בוא נבדוק. זה המשמעות של להודיע חיבתו. כן, בבקשה. אני לא שומע. מידת הדין זה משהו מהותי במציאות. עצם זה שיש הפרש, אז צריך להוכיח, להצדיק את ההפרש.
כן.
כן, להוכיח שזה צודק. לא שזה מושלם, אלא שזה צודק.
אבל זה ברור, השם ברא את עם ישראל בצורה מסוימת, אז ברור שגם...
לכן אני אמרתי מראש שהטענה לכאורה היא לא טענה. נכון? את כבר מקשה מכוח מה שאני הסברתי. אבל אומות העולם לא תמיד יודעים את זה. אז רוצים להראות להם, הנה, אתם רוצים לראות שיש תכונה מיוחדת באומה הישראלית? הנה, תנסו אותם. יש כמו שכתוב בגמרא, שדוד המלך התלונן, מדוע אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ולא אומרים אלוהי דוד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלה עמדו בניסיון, אתה לא התנסית. אז איך אתה רוצה שאני אגיד אלוהי דוד? אמר לו, בחנני השם ונסני, תבחן אותי. ואז הוא ניסה אותו במבחן של בת שבע ונכשל. כן? אבל זאת אומרת שהיה צד גם בדוד להיות ההשלמה של המרכבה, וזה לא הלך. כן? משהו כזה. כן. אני חוזר על שאלתך, למרות שזה קצת יוצא מהנושא. אתה שואל על העניין של הדירוג בהשגחה, שיש כאלה שהקדוש ברוך הוא משגיח עליהם יותר, יש כאלה שהוא משגיח עליהם פחות, זה פגיעה באחדות האלוהית, כי יש משהו חוץ ממנו. תשובה, עצם הבריאה זה פגיעה באחדות האלוהית, כי יש משהו חוץ ממנו.
מקושר,
כן, הכל קשור לקדוש ברוך הוא.
כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על מישהו מסוים,
זה הפעולה שלו. זה כמו שהקדוש ברוך הוא לא נותן... למה? זה כמו שהקדוש ברוך הוא לא נותן שכל לאבנים, והוא נותן שכל לאדם. גם זה דירוג. גם האבנים קשורות לקדוש ברוך הוא? אכן כן. פחות מי. אבל הן קשורות באופן אחר מאשר שכל לאדם. אתה יכול להגיד, עצם הבריאה זה כבר קושיה כזאת. טוב, על כל פנים, בואו נראה. 10 ניסיונות נתעשה אברהם אבינו ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. אז למה אברהם יותר מיצחק ויעקב? למרות שיש מדרשים שאומרים שגם יצחק ויעקב התנסו. אבל מדגישים דווקא את הניסיונות של אברהם. וגם בפסוקים מובאים דווקא הניסיונות של אברהם. וזה בגלל שאברהם הוא ראשית הופעת ישראל. ושם הכתרוג יותר גדול. לכן דווקא הוא צריך ניסיונות יותר. כן. דוד רצה להוכיח שהוא חלק מהמרכבה. הוא כן, אבל הוא לא הצליח להוכיח. בסדר? בבקשה.
אפשר להגיד גם הפוך, שהקיטרוג יהיה דווקא בסוף. למה אפשר להגיד שלמה שהקיטרוג יהיה דווקא בהתחלה?
מדוע הקיטרוג דווקא בהתחלה? כי כשדבר מופיע, אז יש מניעות להופעתו. זה רש"י אומר את זה מפורש, נכון? רש"י אומר, כל ההתחלות קשות. נכון? כל ההתחלות קשות, כתוב ברש"י. מה? זה מובא בשם המכילתא. אם זה כתוב המכילתא, זה ודאי נכון. כן.
אם יש משהו אצל אברהם ולא אצל יצחק ויעקב, האם זה אומר שזה גם אצל ישמעאל ויצחק?
מה אתה מתכוון?
זאת אומרת, מה שאברהם מוכיח על אברהם, שלא הוכח אצל יצחק ויעקב, האם זה דבר שמחובר גם עם ישמעאל ויצחק, שהם בני אברהם?
יש אצל בני ישמעאל משהו מהתכונה של אברהם, ויש אצל בני עשיו משהו מהתכונה של יצחק. זה המשך הקטרוג. אבל זה כדאי שתראה ברבי צדוק מלובלין, בספר דברי סופרים, אני חושב, הוא דן בבארות של יצחק. הוא מזהיר שהבארות של יצחק, עסק וסתנה, זה הקטרוגים של ישמעאל ועשיו נגד בחירת ישראל. עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. טוב, בואו נמשיך. 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים, ו10 על הים. 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ו10 על הים. זה כתוב 10. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, שנאמר, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. נראה שכאילו המשנה מחפשת איפה כתוב 10, ואז מלקטת 10 פה, 10 שם. האם יש סדר לדברים? יש הלכה ש4 צריכים להודות, נכון? יש ארבעה אנשים שצריכים להביא קורבן תודה. כאשר מתרחש אצלם אותה הצלה, ארבעה אנשים צריכים להביא קורבן תודה. בימינו אין לנו אפשרות להקריב קורבן תודה, לצערנו הרב, אז במקום זה יש לנו משהו יותר פשוט. ברכת הגומל. ברכת הגומל. אבל זה במקום קורבן תודה. קורבן תודה פעם זה היה פוכתה של משהו. אתם יודעים מה זה קורבן תודה? מביאים כבש ו-40 לחמים. אחד אדם יכול לאכול את זה לבד. והוא צריך לאכול את זה
יום ולילה.
יום ולילה אחד, זהו. למה התורה אמרה לאכול כל כך הרבה לחמים? כי כשיש לאדם 40 לחמים לאכול, אז הוא לא יכול לאכול לבד. אז הוא מביא את החברים. ולחם, אפשר לאכול לחם ככה? אז שמחה אפליים, חומוס, משהו. זאת אומרת, שהתורה רצתה שההודעה של האדם תהיה מפורסמת ברבים. ולכן כשאדם עושה תודה, הוא צריך, למשל, מסיבה, סעודת תודה, משהו כזה, צריך להביא חברים. כן, לא סתם לבד. זה מה טוב.
זה סיבה טכנית.
כן, התורה משתמשת בדברים טכניים כדי להכריח להיות נאמן לערכים מסוימים.
ומה 40 מסמל בהקשר של להודיע...
זו שאלה נפלאה. מה 40 מסמל בהקשר הזה? אבל, מדוע אני מנוע מלענות? תגיד אתה בעצמך. נכון, כי זה מחוץ לנושא.
אבל אתה לא צריך כל משניות 10, 10, 10, 4, 4.
נכון, אתה צודק, אבל רק רגע. אני יודע, רציתי להגיד זה, אבל רק רגע. אבל צריך להבין פה משהו. יש כנראה קשר בין ארבעה צריכים להודות לבין ארבעת אלה. הכיצד? כן? מי הם ארבעה שצריכים להודות? מי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא משם, וחולה ונתרפא, ויורדי הים, והולכי מדברות. כל אלה כשהם יוצאים מבית הכלא, מן המחלה, מן הים או מן המדבר, צריכים להביא קורבן תודה. נכון? עכשיו זה מעניין שזה בדיוק ארבעת אלה. אברהם אבינו יצא מבית כלא, וזה שאנחנו ניצלנו ממצרים, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך כאלה שם רופאיך, זה כחולה שנתרפא. וזה שהיו 10 ניסים על הים, זה כפשוטו, עברנו את הים. ו10 ניסיונות ניסו אבותינו, תגשו במדבר. אז זה 4 האלה שצריכים להודות. מה שצריך להבין, מדוע דווקא 4 האלה? כן? מה כל... ולכן יש פה 10, 10, 10, 10, זה יוצא כמה? 40. זה אולי עונה על השאלה שלך, שהייתה לכאורה סוטה מהנושא, מדוע יש 40 לחמי תודה? אוקיי? אבל כנגד כל ה-40 הדברים האלה. עכשיו השאלה, למה דווקא על 4 אלה נאמר שצריך להודות? כן? מדוע גם פה 10 מופיעים ב-4 אלה? כי כל אחד בא לברר משהו אחר. כן? למשל, ה10 ניסיונות של אברהם, זה בא לענות, כפי שאמרנו, על הכתרוג. כן? צריך 10 אופני תשובה על הכתרוגים. מדוע? כי 10 זה כל האפשרויות. לכן יש כאלה ש... אתם יודעים שיש הרי בעיה, איך סופרים את ה10 ניסיונות של אברהם אבינו? יש אומרים לספור את לקיחת שרה על ידי פרעו ולקיחת שרה על ידי אבי מלך. ויש כאלה שלא מונים את לקיחת שרה על ידי אבי מלך, אלא רק לקיחתה על ידי פרעו. מדוע? כי זה מאותו סוג. כלומר צריך 10 סוגים שונים של ניסיון, כדי שיתברר הכתרוג מכל צד. עכשיו, מה זה היציאה ממצרים והיציאה מן הים? כן?
מה מביאים במקום?
יש שם, טוב, יש רשי, תסתכל ברשי. כן. יש איזה 5 שיטות, מה זה 10 ניסיונות של אברהם אבינו. מה?
בסוף החומש
הדפיסו בטח את אחת השיטות. באיזה חומש? לא בכל החומשים.
החומשים החדשים,
מה זה חומשים החדשים? כל הזמן יש חומשים חדשים. לא בכל החומשים החדשים. אבל יש חומשים ששם זה מודפס. כן? 10 ניסיונות, כל השיטות וכו'. טוב, עכשיו, בשביל מה? זה כנגד הכתרוג, נגד הסגולה. עכשיו, יש 10 ניסיונות, 10 מכות, 10 ניסים שנעשו לאבותינו במצרים, ו10 על הים. מה זה 10 ניסים שנעשו לאבותינו במצרים? איזה ניסים? אז תגיד, יש 10 מכות. הביא הקדוש ברוך הוא למצרים, זה גם כתוב. אז מה זה הניסים שנעשו לנו? שהמכות לא פגעו בנו. כלומר, כל מכה למצרים הייתה נס לישראל. אז למה צריך לעשות עוד פעם 10 מכות על הים? אגב, אתם יודעים שזה המשנה הזאת חולקת בצורה חזיתית על ההגדה של פסח. נכון? כן או לא?
לא.
ודאי שכן. אתה אומר הגדה של פסח כל שנה או לא? עכשיו אני שואל אותך שאלה, האם אתה אומר את האגדת דפסחא כל שנה?
שאלה אישית,
לא חייב לדעת. נכון, בסדר.
טוב, אני כן אומר.
אתה כן אומר? לא היית צריך להתנדב. כן. אבל כתוב בהגדה של פסח שכל מכה שהביא הקדוש ברוך הוא על הים הייתה של 5 מכות, נכון? מניין שלקו במצרים 10 מכות ועל הים 50 מכות, שנאמר, במצרים מה הוא אומר? אצבע אלוהים היא, ועל הים הוא אומר, וירא ישראל את היד הגדולה, אשר עשה השם במצרים. כמה לקו באצבע? 10 מכות. על הים, כמו יד, יד זה 5 אצבעות. אמור מעתה, במצרים לקו 10 מכות, ועל הים 50 מכות, נכון? נכון, אז אחר כך מכפילים את זה, שכל מכה ומכה שהייתה במצרים הייתה של 4 מכות, של 5 מכות, אז זה מכפילים. אבל קודם כל, ברור שהמספר על הים הוא פי 5 מאשר במצרים. אמת או לא? אז המשנה הזאת חולקת על זה. זה כדאי לדעת, שהמשנה חולקת על ההגדה של פסח. עכשיו, אז 10 על הים. למה צריך 10 מכות בים? כי יש לנו שתי מניעות שצריך להוכיח את עליונות ישראל לעומתן. האחת זה פרעה, והאחת זה הטבע. מה יותר גדול, לנצח את פרעה או לנצח את הים? יש צד כזה, צד כזה. לנצח את פרעה זה קשה מאוד. כי פרעה יש לו דעת והיגיון ושכל. כלומר, יש לו מה שנקרא דטרמיניזם פוליטי. יש לו סיבות מובנות בפוליטיקה המצרית לשעבד את ישראל. אז לא הולכים נגד ההיגיון סתם ככה. מה שאין כן הים, הים נוח. מה שקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות, הוא עושה. אז כאשר מבחינה מסוימת, פרעו קשה מן הים. מצד שני, הים קשה מפרעו. כי הרי פרעו, אף על פי שהוא אדם בעל שכל, אבל הוא גם בעל בחירה. והבחירה יכולה לטעות לך ולכאן. אפשר לשנות דעה, אפשר לשנות החלטה. לכן היה צריך להראות את העליונות של ישראל גם על הים וגם על מצרים. לכן היו...
יותר קשה לעבוד על פרעה
משהו בחירה חופשית. מצד שני יש לו בחירה, אז הוא יכול לשנות. הים לא משתנה. אז איך אפשר לנצח את הים? הים הרי ממלא את הקרקעית. סתם ים לא זז. נתלה מפרעה הבחירה החופשית. זה דעת הרמב״ם, מה שאתה אומר. אבל אני, עבדך נאמן, אני נאמן בזה לשיטתו של רבי עובדיה ספורנו, שפרעה לא איבד את הבחירה החופשית שלו, אפילו לא לשנייה אחת. שהרי כתוב, ויחזק השם את לב פרעה. מה זה ויחזק? הציל את הבחירה החופשית שלו. למה? כדי שההחלטות שלו תהיינה מתוך שיקול דעת מוחלט. כי אדם נורמלי, הופכים לו את כל היאור שלו לדם. על המקום, הוא נכנע, יאללה, יאללה, תצאו. נכון? צריך לחזק את ליבו, שיוכל לעמוד מול המכות האלה. לא כמו רכי הלבב שהיו מסביבו, כל עבדי פרעה שאמרו לו, עד מתי מענת לשלח את העם, שלח את האנשים. הוא חזק, ויחזק השם את לב פרעה. כי זה אדם עם בחירה חופשית אמיתית. נכון. שלח את האנשים, יעבדו את השם אלוהים. הטרם תדע. טוב. ובכן, יש תורים, כן, ב-10 מכות במצרים, כנגד פרעה, 10 מכות על הים, כנגד הטבע. זה שתי בחינות שונות. אגב, מה המכות של מצרים הוכיחו? הם פשוט באו להוכיח שישראל צריכים לצאת ממצרים. יש פה שאלה רצינית מאוד. הרי מדוע פרעה הוציא את ישראל ממצרים? זה לא תמוע מאוד. פרשת בו. כשאנחנו קוראים את זה, זה ממש מחוסר הבנה לחלוטין. הרי הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לומר לפרעה, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני, ותמאן לשלחו, הנני הורג את בנך בכוריך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר מראש, עוד לפני שהתחילו, עוד לפני שהתחילו המכות, הודיע לפרעה מהו החוזה. החוזה הוא, או שאתה משלח את בני ישראל, או שבסוף זה יגיע עד מכת בכורות. מה עשה פרעה? לא שילח את בני ישראל, וזה הגיע עד מכת בכורות. לפי החוזה, פרעה שילם. הוא לא צריך לשלח את בני ישראל. הוא פטור מלשלח אותם. כי הוא שילם. הוא הסכים שזה יגיע עד מכת בכורות. ומשום מה, דווקא אחרי שהוא פטור מבחינה משפטית מלשלח את בני ישראל, הוא בוחר לשלח אותם. למה? שוגע, מה? אם הוא רואה מה ש? לא, ישראל לא גורם יותר נזק. עכשיו, הנזק המקסימלי כבר נעשה, יש מכת בכורות. מי כאן ואילך זהו? מה?
הוא בכור.
עובדה שהוא לא הוקע במכת בכורות. לא, נאמר לו, בנך בכוריך, לא אותך.
כל הבכורות
במצרים, כולם מתו, חוץ ממנו. זאת אומרת שלפי השיקול של פרעה, לפחות מבחינת הכדאיות, הוא לא צריך לשלח את בני ישראל. אלא, כן?
כמו
שהרב
אומר, אם
פרעה
לא
היה משלח
את
בני
ישראל,
אז היינו נשארים שם, נכון.
היינו נשארים שם?
נכון, תקועים. שום דבר, כן.
פרעה עצמו היה
בכור? האם פרעה היה בכור? אומרים שכן, אבל עובדה שמכת בכורות לא פגע בו. אז כנראה שמכת בכורות לא צריכה לפגוע בו. מכיר תודה? שיקריב קורבן תודה. אני חושב שיש פה משהו אחר
לגמרי.
לא, כי החוזה כלל בנו בכורו, לא הוא. כשאומר, הנני הורג בנך בכוריך, משמע, אותך לא. אלא, צריך לקחת את זה ברצינות. פרעה שילח את בני ישראל בגלל שהוא הגיע להכרה שזה צודק. והראיה, הוא אומר, לכו עבדו השם כדבריכם, גם צונכם, גם בקרכם, כחו עמכם ולכו, וברכתם גם אותי. רק רגע. יש פה שוב. One second, please. זאת אומרת, פרעה הסכים עם התפקיד המיוחד שיש לאומה הישראלית. כי אולי צריך להבין את זה קצת יותר לעומק. תארו לעצמכם שאתם פרעה. צריך להבין, פרעה זה לא סתם בן אדם. זה הראש של מצרים. עכשיו, מצרים זה לא סתם אומה. זאת הגדולה באומות. זאת הפסגה של התרבות האנושית. במילים אחרות, פרעה אחראי על גורל האנושות. מה שפרעה יאמר, זה יתה את ההיסטוריה לכיוון הזה או לכיוון הזה. עמדת אחריות עצומה. עכשיו תראו לעצמכם, באים שני זקנים, מכובדים אמנם, משה ואהרון, אומרים לפרעה, אתה יודע, באנו להגיד לך שמחובתך לוותר על הבסיס הכלכלי של האימפריה, אתה צריך לשחרר את כל העבדים, ולא עוד. תדע לך שכאשר תשחרר אותם, הם, העבדים האלה, יהיו ראש החץ של ההיסטוריה האנושית ולא אתה. תראו לעצמכם, אדם אחראי, איך צריך להגיב לדבר הזה? הדבר המינימלי שהיה צריך להיות, זה להרוג אותם, או להכניס אותם לבית משוגעים. במקום זה, פרעו היה כנראה אדם עם הגינות אינטלקטואלית חסרת תקדים. הוא אמר, אני מוכן לקבל את התזה בתנאי אחד, שתוכיחו שאתם צודקים. וזה, אי אפשר היה לדרוש יותר ממנו. אני חושב שאפילו אם פרעו היה משחרר את בני ישראל בלי בקשת הוכחה, זה היה חוסר אחריות. זה מראה שהוא לא מנהיג ראוי בכלל. הוא אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? אני רוצה לדעת מי זה. לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. זאת התגובה הנורמלית ביותר שיכולה להיות. אז זה הכוונה, מי השם? תגידו לי מי זה, אם תצליחו לשכנע אותי, תראו לי מי זה, אז אני השלח. אומר משה, אין בעיה, נסדר לך. היכרות אישית. 10 מכות, עונות על כל הקושיות שיש לפרעו נגד שילוח בני ישראל. ולכן, במכה העשירית, ולמדנו את זה מספר פעמים פה בשיעורים במכון מאיר, איך שהעשר מכות באו לברר את הזכות המיוחדת שיש לעם ישראל לצאת ממצרים. ברור?
למה דווקא 10?
למה דווקא 10? כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם. לא, אני אסביר אחרת. הרי כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ב10 מאמרות, מה זה יצר? יצר מסך. העולם ממסך על האלוהות. זה הכרחי, יש צורך כזה. אבל צריך באיזשהו שלב, אי אפשר ככה לעול מעט להישאר במצב הזה, צריך באיזשהו שלב לעשות חורים במסך. כן, מקדוח חורים בתוך המסך של הבריאה, כדי שיתגלה מי שאמר והיה העולם. כמה מסכים הוא שם לעצמו, הקדוש ברוך הוא? 10. אז כמה חורים צריך לקדוח? 10. לא, מכה אחת לא הייתה מוכיחה. כי מכה אחת הייתה מראה רק ממד מסוים של הזכות של ישראל, אבל היו 9 קושיות אחרות נגד זה. יש הרי 10 קושיות של פרעה נגד יציאת מצרים. אז צריך לדעת על כל הקושיות. רגע, רגע, הרי היה שזה מספיק, שהרי פרעה שילח אותם. אז פה נשאלת שאלה חדשה, אז למה הוא רדף אחריהם? אז זו שאלה, זו שאלה חדשה. השאלה החדשה, אני גם יכול לענות עליה. אני רק אומר שקודם כל להבין מה עשו 10 המכות. אנחנו רואים ש10 המכות גרמו לו להסכים. בסדר? איך? צריך ללמוד את השיעורים שלי על הגדה של פסח. עכשיו אני מסביר הכל. או השיעורים שלי על ספר שמות. אבל ברור שהיה משהו שהשתנה בפרעה באופן בכירי לחלוטין, הוא החליט שהוא משלח את בני ישראל. עד כאן ברור? כן? איפה זה מופיע 10 שאלות של פרעה? בשיעורים שלי על 10 מכות. כן. עכשיו,
מה המקור שלך?
אתה רוצה מקור? נכתוב לך אותו, זה יהיה כתוב. איך אומרים? בדור הבא יהיו מקורות. כן. עכשיו, אפשר להשתכנע, אפשר לקרוא את הדברים. עכשיו, במיוחד אם מדפיסים את זה בכתב רש"י באותיות שבורות, 2 טורים. דפים צהובים, לא יודע, אפשר לעשות כל מיני דברים, ושבכלל גם ההדפסה תצא לא טוב, זה הדף מקופל או משהו כזה, בטוח הופך להיות מקור קודש. כן, בדיוק. אפשר לעשות כמה... טוב, עכשיו, לגבי הרדיפה שלו אחרי בני ישראל. פרעה היה אדם גדול, ובוודאי קרא ברב קוק. באיגרת תקנה, שיש 2 ממדים של קדושה בישראל. האחד, הבחירה, השני, הסגולה. או יותר נכון, האחד, הסגולה, השני, הבחירה. כן? כידוע לכם, מאיגרות חלק ב'. איפה זה כתוב? הנה, כל כתוב. איגרת תקנה, תקנה תף קוף נון ה. כותב הרב אל הרב יעקב רידבז. ידע הדרת גאונו ששני דברים עיקריים ישנם, שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. כן? הקדוש ברוך הוא מתקשר עם עם ישראל משני צדדים. האחד הוא סגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות, כאמור לא בצדקתך וגומר, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרם אחריהם, ויתם לי סגולה מכל העמים, והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר מהמציאות שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי ויעמידם לעד לעולם. כלומר, אני קדוש, למה? ככה. כי הקדוש ברוך הוא עשה אותי קדוש. אז קוראים לזה סגולה. והשני הוא עניין בחירה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. שצדי. יש קדושה שתלויה במעשים שלי, ויש קדושה סגולית. הקדושה הסגולית קוראים לה סגולה, הקדושה הבחירית קוראים לה בחירה. עכשיו, מה עשר המכות הוכיחו? הם הוכיחו שעם ישראל הוא קדוש מצד סגולתו. אבל מכיוון שישראל היו עבדים למצרים, לא היה עניין בכלל במעשיהם, מעשיהם לא הוכיחו כלום. כי הם היו שתולים על גבי אומה אחרת. כל זמן שאתה שתול על גבי אומה אחרת, מעשיך אינם נחשבים. מה שקנה העבד קנה רבו. לכן עשר המכות הוכיחו לפרעו שישראל הם עם סגולה, אבל הוא לא ידע אם הם ראויים גם מצד מעשיהם הבחיריים. לכן היה צריך לתת להם להסתובב שלושה ימים במדבר. שלושה ימים זה מספיק כדי שתתחיל שאלת הזכות הבחירית. זה, כי הוא רוצה לבדוק את הכל עד הסוף. פרעו אדם עם הגינות אינטלקטואלית מוחלטת. פרעו, ברוך השם, לא היה אדם דתי שאומר אני לא רוצה לברר כלום, אלא להפך, הוא למד בתוכנית אמונה, ובתוכנית אמונה הוא למד שמבררים את הדברים עד הסוף. ולכן הוא רצה שלדורות עולם תתברר הצדק האלוהי בהיסטוריה. ולכן חז"ל אומרים, והנה מצרים נוסע אחריהם. מה זה מצרים? זה שר של מצרים שהתחיל לבוא עם טענות כלפי מעלה, ואמר, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אלו עובדים לאלוהי מצרים, ואלה יש להם חוט אדום מסביב ליד. אז זאת אומרת שאלו עובדי עבודה זרה, ואלו עובדי עבודה זרה. ולכן היה צריך לבדוק את הדבר הזה. ודאי שאכפת לו. הוא לא עצלן מחשבתית. כן. כן, ברור שפרעה היה בדרגת השגחה מאוד מאוד גבוהה. כי זה אדם שיש לו עמדת אחריות גדולה. על פיו יישק דבר. ולכן אדם כזה ודאי שהוא מושגח. וזה, בעצם, זאת הסיבה שהוא רדף אחריהם כדי לבדוק בים את צד הסגולה. רואים שהוא גם היה אדם חכם מאוד. עכשיו, מה יוצא מכאן? שיש פה צורך כן בעשרה ניסיונות כדי לענות על הכתרוג נגד בחירת אברהם, עשרה ניסיונות כדי לברר את הסגולה הישראלית, לפחות במלחמתם נגד בעל שכל דנו פרעו, והסגולה הישראל, הזכות הבחירית של ישראל בים, וצריך עוד עשרה ניסיונות כדי להוכיח לקדוש ברוך הוא שהוא אוהב את ישראל באמת. עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. זה מאוד חשוב העשרה ניסיונות האלה. שאין להם הסופנים גם כלפי הקדוש ברוך הוא. כן, מה אתה אומר?
במשנה זה לא פשוט אותו ניסיונות, יש להם ניסיונות ויש להם ניסים.
ניסים וניסיונות באופן פנימי זה אותו דבר, כך אומר המהר"ל. כי הנס זה מעל הטבע, והניסיון זה מעל הטבע. לעמוד בניסיון זה מעל הטבע. נס זה מה שמתרומם. כמו נס ודגל. לא. ודאי שזה מעלה, אבל מה זה עושה? זה מנסה את האדם, כלומר, עושה אותו ניסה. כן, מה? כי זה בשביל שיהיה לי מה להגיד בשיעור הבא. בסדר? עכשיו, בשבוע הבא, אני עוד לא יודע מי יחליף אותי, אני אהיה לצערי הרב בגלות המר, כן? אבל בעזרת השם אני אמצא עוד מי שיחליף. לא, יום אחד. טוב, שלום.